שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום בן משה.
שלום.
אנחנו נרצה היום לשוחח עם הרב לייטמן על מושג טעון, העם הנבחר. אם אנחנו מסתכלים על המצב שלנו כישראלים היום בעולם, הוא לא כל כך אהוד. המצב גם הולך ומחריף אם נבחן את יחסי האהוד שלנו. מתוך כך אנחנו מנסים להבין מה המקום שלנו בתוך הפאזל האנושי, אם יש בכלל כזה מקום מיוחד, ואם כן, מהו, כדי להגיע באמת להיים יותר טובים ובטוחים לנו, לילדים שלנו, שנראה משהו טוב באופק במקום ענני מלחמה. טל, בואי תפתחי בבקשה את הדיון.
אז אחת האסוציאציות הכי ככה חזקות שקופצות כששומעים את המושג הזה, העם הנבחר, להרבה אנשים, זה דווקא העובדה שהעם שלנו לאורך ההיסטוריה סבל, אולי הכי הרבה מכל העמים. ירון לונדון עשה על זה סדרת תוכניות, והפרק הראשון עושה כולו בשואה, כמשהו שאולי מסמל את הנבחרות של העם הזה, אבל נבחרות שיכולה להיות גם מאוד מאוד שלילית. ואנחנו רוצים להמשיך את השיחה על העם הנבחר, ולהבין בעצם מה הקשר בין התפקיד הזה שיש לנו, בין הייחודיות הזאת שיש לנו, זה שבסך הכל נראה שאנחנו די סובלים מזה, כבר די הרבה שנים.
נכון שאנחנו סובלים, סבלנו גם כן במשך כל ההיסטוריה שלנו, כי ההתפתחות לקראת האלוקים זה התפתחות של האדם, והאדם מתפתח אך ורק מתוך הלחצים. כי אם תפסיקו, נגיד אם הכוחות סביבתיים הפסיקו ללחוץ על האדם, הוא יישאר ללא תנועה. כי כל התנועות שלנו זה כדי לעזוב את המצב הלא כל כך נוח, ולהגיע למצב נוח קצת יותר. ולכן הלחצים האלו הם לחצים שמגיעים לנו כדי שנתפתח. זה סוג אחד של לחצים. סוג השני של לחצים, זאת אומרת, זה לחצים שבעצם הם ישנם במידה מסוימת גם על כל הדומם, צומח, חי ובני אדם, במיוחד על בני אדם, כן? כי הם צריכים להתפתח יותר מזה, אז הם סובלים יותר מחיות, לפחות בהרגשה שלהם, כן? וודאי שיותר מצמחים ועוד ויותר לאבנים, אנחנו חושבים שלאבנים אין משהו שאיכשהו סובל. אז אנחנו עוד נגלה שגם בהם יש איזושהי מידת החיסרון להחזיק את עצמם, כן? ולכן אם משנים אותו, זה גם כן מתקבל כסבל, אבל בדרגת הדומם. אבל ודאי שאנשים, בני אדם, הם סובלים יותר מכל היתר הנבראים.
למה דווקא העם שלנו כל כך סובל?
כי הוא עם מפותח יותר מכל היתר העמים, ולכן סובל יותר. יש לו גם כן משימה כזאת שהוא צריך כלפיה להתפתח כדי להשיג אותה. משימה הזאת זה משימה שהיא גבוהה מהעולם הזה בכלל. בהתאם לזה גם כן לחצים עלינו הם גדולים. ואותם הלחצים הם באים לנו מאותו כוח העליון שנקרא או טבע או אלוקים, אלוקים בגימטריה טבע, שזה אותו דבר. זה מראה לנו עד כמה שזה אותו הכוח שאנחנו רוצים להשיג, ואותו כוח שמפתח אותנו, ואותו כוח שמחזיק את כל העולם בתוכו, זה כוח אחד. והתפתחות שלנו היא בזה שאם אנחנו מרגישים בתוכנו, כמו שדיברנו בתוכנית הקודמת, בזמני אברהם אבינו, אנחנו הרגשנו רצון חזק מאוד, אז, להתפתח לקראת הגילוי האלוקים, כמו שהיה בכלל במגדל בבל, רצוננו לראות מלכנו, לגלות. כן? אז אברהם אבינו, הוא כיוון אותנו נכון, הוא סידר אותנו, הוא הסביר לנו מכל האלו בבלים, רבבות בבלים שהצטרפו עליו, הוא לימד אותנו באיזה צורה אנחנו יכולים לממש את דחף הפנימי הזה לגלות את האלוקים. שזה אך ורק על ידי זה שאנחנו נדכה את האגו שלנו, ונפתח דווקא מעליו מטריית האהבה וחיבור והשפעה הדדית, שאנחנו בתוך חיבור בינינו נכין מקום לגילוי האלוקים. וכשאנחנו התחלנו בזה לעסוק, אז כבר אנחנו עלינו לדרגה עוד יותר גבוהה. ואז כל פרט ופרט שאנחנו מצליחים, זה פותח בנו, פותח בנו ממש אופקים חדשים, וכל דבר שאנחנו לא מצליחים, זה פותח בנו איסורים גדולים. אז אנחנו עוד יותר התרחקנו מדומם, ואפילו מצומח, ואפילו מן החי, ואפילו מבני אדם. זאת אומרת, כעם יותר מפותח, אנחנו סובלים יותר. וכעם שיש לו, שיש לו משימה מיוחדת להיות בית לכל העמים, לכל בני אדם שירצו לגלות את האלוקות. אנחנו צריכים לבנות מעצמנו כזאת קבוצה, כמו כלי, כן? כמו איזה כלי יפה כזה גדול, שכל מי שרוצה יכול להיכנס. ככה לפתוח ידיים, שכל מי שרוצה יכול להיכנס לתוך החיבוק שלנו, ולהשתתף. כי עם ישראל זה לא עם, כמו יתר העמים. העם נקרא, לפי המקום מגורים, לפי היסטוריה שלהם, אנחנו לא. אנחנו אך ורק לפי המשימה שלנו, לפי העתיד שלנו, למה אנחנו נמשכים. ולכן יוצא שאנחנו חייבים להכין לכל האנושות מקום לבוא וללמוד בשביל מה אנחנו קיימים, בשביל מה חיים, למה סובלים, מה יהיה הסוף, במיוחד בזמננו שהאנושות ממש נמצאת בנסיגה כל כך מהירה ומפחידה. וכאן מתעורר דווקא התפקיד שלנו כלפי האנושות. ואם אנחנו לא ממהרים, אם אנחנו נמצאים באיזה, הייתי אומר, בפיגור מהתפתחות, אז אנחנו בזה מזמינים על עצמנו אותם הכוחות שבעצמנו היינו יכולים להתפתח, שאנחנו לא רוצים, אז אותם הכוחות הם לוחצים עלינו כבר בצורה שלילית. זה כמו אפילו ילד קטן שלא רוצה ללמוד, אז ההורים חייבים ללחוץ עליו, והוא חושב שהם רעים. והם לא רעים, הם פשוט רוצים שהוא יצליח. כך גם כן כאן כוחות הטבע. בכל רגע ורגע בהיסטוריה שלנו, וההיסטוריה היא כולה תוכנית ברורה ומאוד מאוד מדויקת, אם בכל רגע בהיסטוריה אנחנו לא מבצעים מה שאנחנו צריכים כלפינו וכלפי האנושות, אותו חוסר הביצוע הוא הופך להיות ללוחץ עלינו, למקדם אותנו בכוח. וכוח הזה זה יכול להיות בעיות עד מלחמות, עד הגירושים ממדינות, עד שואה. זה תלוי הכל עד כמה שאנחנו מפגרים אחרי התפקיד שלנו שנקבע לפי תוכנית הבריאה.
אני זוכרת שראיתי כמה פעמים את הסרט כנר על הגג, שמתאר את התקופה של היהודים שסבלו מהפוגרומים ברוסיה, באזור שם של מזרח אירופה, ויש שם איזה קטע כזה שטוביה חלבן, הוא כאילו מדבר עם בורא עולם, הוא משוחח איתו, והוא איש מאוד קשה יום, ואז באיזשהו שלב הוא אומר לו, נו, אולי פעם אחת תבחר מישהו אחר להיות העם הנבחר שלך, כי אנחנו כל כך סובלים מהתפקיד הזה.
כן.
אז באמת, ממה שאני מבינה, היחס שלנו כלפי המצב הזה, המיוחד שלנו, תלוי בהבנה של למה אנחנו מקבלים את כל היחס המיוחד. זאת אומרת, אולי אם היינו
היחס הזה אחרי מיוחד מקבלת קבוצה מכל האנושות, שהיא מפותחת יותר לגלות את האלוקים. כל אחד שירגיש בליבו גם כן אותו לחץ והצטרף לאותה הקבוצה, זאת אומרת, זה נקרא נעשה יהודי, מזה שמתייחד עם אחרים כדי לגלות את האלוקים, או נכלל ישראל, בעם ישראל, ישר כל, ישר לאלוקים, כן? אז הוא גם כן יהיה תחת הלחצים האלו, ולא יוכל לברוח.
אוקיי, אבל...
התפקיד שלנו, בהתאם כמה שאנחנו נמצאים גדולים ומתקרבים לסיום, מתקרבים לנקודה שאנחנו חייבים לממש את זה בכל העולם, אנחנו כנגד זה נרגיש עוד יותר ויותר לחץ, כוח, שנאה, ואומות העולם הם לא מבינים סיבת השנאה, אלה כוח, אותם הכוחות שאנחנו היינו צריכים בעצמנו לרוץ קדימה ולהתחבר, לרוץ זה נקרא עוד יותר ועוד יותר להתחבר, ולראות להם בואו איתנו, בואו איתנו, בואו איתנו, שאנחנו לא עושים את זה, אלא ככה, בצורה נוחה, בונים לעצמנו חיים כאילו רגועים, אז אותם הכוחות, והם כוחות הגדולים מאוד, הם מתחילים ללחוץ דרך כל האומות העולם עלינו, ואנחנו נמצאים היום בהתחלת הלחץ הלאומי עלינו. בהתחלה, זה יהיו, חס ושלום, אם לא נצליח, להראות את עצמנו כמבצעים את התפקיד, אנחנו, חס ושלום, אנחנו נראה לחצים נוראים.
אני רוצה לראות אם הבנתי את מה שהסברת עד כה. אתה אומר, העם היהודי, העם הנבהר, הוא העם של אלוהים, והוא צריך לקרב את כל בני אדם לאלוהים. הבנתי?
כן.
אוקיי, עכשיו, אם הוא עושה את זה, אז הכל טוב. אם הוא לא עושה את זה, מתחילים להצים. למה? כן. כי הגדירו לו תפקיד, והוא לא ממלא את התפקיד, המערכת לוחצת עליו.
כן.
מכאן נובע כל הסבל שהבינו לאורך כל ההיסטוריה האנושית.
כן.
אוקיי, אז עכשיו אם אנחנו רוצים לגלגל את כל הסיבה ותוצאה הזאת שהגדרנו עכשיו בסדר חוזר, זה אומר שאם אנחנו רוצים שיפסק הסבל, שאנחנו לא יודעים להסביר לעצמנו למה אנחנו סובלים כל כך, אנחנו צריכים לחזור אל אותו שורש שבו נמצא העם הנבהר, לראות מה ההגדרה ולראות מה המשימה. אז אם אני הולך עכשיו ללב הדברים, המשימה היא שהעם של אלוהים יקרב את כל בני אדם לאלוהים, כן?
כן.
יפה. עכשיו, אנחנו חיים לא בימי קדם ולא בימי הביניים. היום בחיים המודרניים, איפה שאני לא מסתכל, אני לא רואה מחסור באלוהים. זאת אומרת, על אלוהים מדברים או אנשי דת, בין אם זה יהודים, נוצרים, מוסלמים, היום רוצחים מיליונים בשם אללה וכן הלאה. זאת אומרת, מי מדבר היום על אלוהים? איפה הוא רלוונטי? הוא רלוונטי במוסדות דת, בתעמולות דתיות כאלה ואחרות, אבל בעולם השפוי אלוהים גם לא נמצא וגם לא חסר לאף אחד.
אבל לשם זה אמרתי שאלוהים בגימטרי הטבע, שכל הטבע, כולה כולה כולה, מערכת הזאת הגדולה, כל הכוח הזה, כולו 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 הגדול, ושעוקף את הכל ומחזיק את הכל, הוא נקרא אלוקים.
אוקיי, אז זה, עכשיו ההגדרה הזו שנתת, שהיא באמת מאוד, מאוד שונה ממה שאנשים רגילים לחשוב על אלוהים, אז היא נגיד יכולה לעניין מדענים.
לא, 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 לא. הבעיה היא אחרת, שאותו כוח, אנחנו לא יכולים, כאילו, מתוך הקטנות שלנו, במוח ובלב, ברגש ובשכל, בהתפתחות שלנו, אנחנו לא יכולים לשייך לאותו כוח, גם הרגשה, וגם הבנה, וגם כוחות, גם מטרה, וגם תכלית, ותהליך. אנחנו כאילו חושבים, כוח זה כמו כוח משיכה, זה סתם מושך וזהו, שזה כוח פיזי. אנחנו רק על עצמנו חושבים שאנחנו בעלי מוח, בעלי מחשבה, ועל הטבע אנחנו לא חושבים כך. ואני לשם זה הייתי שמח לשלוח אתכם להמון מאמרים מדעניים.
מדעים.
מדעים שהיום הם מדברים כבר על האלוקים, על הכוח שמפתח את כל החומר, וכלי כוח הזה יש תוכנה מראש, ומטרה מראש, והוא מפתח אותנו, שלא יכול להיות שאנחנו נמצאים באיזה מצב המקרי, ומתפתח בצורה מקרית. שזה לא כמו לפי האבולוציה שאיך שבא ככה זה הולך. גם לפי אבולוציה זה לא איך שבא והולך. כי כל פעם הרצונות של כל דבר ודבר, של כל פרט ופרט, הם מתחברים ביניהם, הם נלחמים מנהם. זאת אומרת, יש כאן איזה תוכנית מקודם שהיא מאוד מדויקת, רק אנחנו לא יודעים אותה כולה. היום מדע כבר מדבר על זה.
מה שאתה אומר בדיוק ממחיש את מה שאני מנסה לשאול. כן. על אלוהים אפשר לדבר בשני הקשרים, או בהקשר דתי, או נגיד חלק מהאנשים שחוקרים את הטבע. יש להם הרבה מחשבות על אלוהים, כן קיים, לא קיים, איינשטיין חיפש אותו וכן הלאה. חוץ משתי הקבוצות האלה, שהם או אנשים דתיים, או חוקרי הטבע, אני לא רואה איך אלוהים רלוונטיים לי, איך אלוהים שייך לחיי היום יום שלי, או של כל אדם אחר, מן השורה, לא איזה איינשטיין גדול.
אדרבה, אין בעיה.
מה הרלוונטיות שלו? אם אני לא אדם דתי, או אם אני לא חוקר גדול.
אם אתה לא שייך דתי או חילוני בכלל, עזוב את כולם. תעשה להם דילית, בשכל וברגש. אין לו שייך בכלל. העניין הוא פשוט. אתה נמצא בקיום החיים שלך.
חי.
חי?
כן.
חי. אתה במשך החיים שלך עובר כל מיני שלבים בהתפתחות. עובר. יחד עם האנושות כולה. כן. אם אתה יודע איך אתה מתפתח ואיך האנושות מתפתחת, אז בהתאם לזה אתה תבנה את החיים שלך בצורה יותר מוצלחת. אם אתה תדע מה זה מחר, ומה יהיה מחרתיים, לקראת מה זה הכל הולך. כמו שאתה בא אליי ושואל, תגיד לי, יש לי בן, עוד מעט גומר בית ספר, מה כדאי לו ללמוד? כן?
כן.
שואל?
כן.
שואל. אז אתה תדע. אז אתה תדע איך ללמוד, ומה ללמוד, ומה לקנות, ומה לעשות, ואיך. הכל דבר דבר אתה תדע מראש. למה? כי אתה יודע תוכנית הכללית, מה שאתה עובר, אז אתה כבר נמצא בזימה הזאת. אז כל אחד ואחד שייך לזה. למה אנחנו היום לא מוצלחים, כמו עברים, כל האנושות, עם הטכנולוגיה כזאת, עם הכוחות כאלה, עם הסבל הגדול הזה שעברנו, עם ניסיון כל כך רב ומר. למה אנחנו כאלה, כמו, ממש כמו עברים? שאנחנו לא יודעים את התוכנית. אני לא מדבר, אתה לא צריך לקיים שום דבר ממה שנראה לך דת או משהו. אתה לא צריך להשתחוות לכוח עליון הזה. אני אומר לך, אתה צריך להכיר אותו כדי להקל על החיים שלך ולהכין לילדים שלך חיים עוד יותר טובים. ולא שמדור לדור אנחנו רואים יותר יותר גרועים. בטוח שהילדים שלנו מסכנים יותר מאיתנו. אנחנו נגיד לפני 50-60 שנה, אנחנו חשבנו שהחיים יהיו יותר טובים. שאנושות תסיק ותגיע ותתתתתתת, ולא יהיו יותר מלחמות, ויהיה הכל יפה וטוב, ופתאום אתה רואה, הכל ההפך. אז מה שאני אומר בהכרת האלוקים, זה הכרת הטבע, התוכנה הכללית. לפתוח את העיניים, לראות באיזה מקום אנחנו באמת קיימים, מה מנהל אותנו, באיזה רשת הכוחות אנחנו נמצאים, כדי להצליח, שזה כל כך היום נצרך לאנושות, הסובלת כולה. אנחנו מרגישים את עצמנו עוד, 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 עוד נכנסים בקשרים כאלה, זה עם זה וזה עם זה וזה עם זה, וקשר גלובלי, ולא יודעים איך להתפטר מזה. אירופה עכשיו רוצה להתחיל להיפרד. מה זה להיפרד? היא תסבול מזה נורא. מפני שהם לא יודעים באיזו צורה נכונה יכולים להתאחד שלכולם יהיה טוב. אז אותה תוכנית איך להתחבר לטוב, היא נקראת חוכמת הקבלה. אותה אני ממליץ לכולם ללמוד. כולם. כי כל אדם ואדם הוא רוצה להצליח בחיים שלו, שידע איך, ובזה הוא לא יפריע לאחרים. זה לא יהיה על חשבון אחרים שהוא דורך עליהם. לכן, עם הנבחר, זה שיש לנו תוכנה הזאת, אנחנו צריכים להכיר אותה. כן? וגם כן נבחר בזה שאנחנו צריכים בזה, למשוך כל האנושות לזה. אחרת, וזה שלא עושים את זה, שונים אותנו ולוחצים עלינו עוד ועוד. זה רק התחלת לחץ. כן? ולכל אדם, הקטן, זה לא שייך לדתות. לא יהדות ולא אסלאם ולא נוצרות ולא דתות המזרח ולא מיסטיקות ולא כלום. זה לא שייך לזה. זה שייך רק לגילוי הכוח העליון לכל אחד. ובהתאם לזה אדם כבר לא ייתה בחיים שלו. ועוד יותר מזה, הוא בזה מתחיל לגלות מימד יותר עליון. הוא מתחיל לגלות איך שאנחנו לא, 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 לא גומרים כאן להתקיים, כי פחות או יותר כמה שנים, העיקר, תראה כמה אנשים מתאבדים. ובשמחה עושים את זה. תראה מה, 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 מה תועלת בכל המלחמות, בכל הסבל. אתה יכול בזמן שאתה חי במצב הנוכחי, לעלות לדרגה הבאה. כי היא לא דרגה פיזית, היא דרגת ההשגה, דרגה הרגשית, שאתה עולה למימד שאתה פותח שם, אופקים חדשים, עולם חדש. לזה מזמינה אותך חומת הקבלה. זה נקרא להתחבר עם הכוח העליון, להשיג אותו. להשיג נצחיות, שלמות שישנם בטבע.
זאת אומרת שחוץ מזה שיש פה איזושהי חובה מאוד מאוד כבדה, יש פה גם משהו טוב בלהיות עם הנבחר. שמעתי את מוטי קירשנבאום שואל את השאלה, זה שאנחנו חלק מהמועדון הזה, זה נותן לנו איזשהם זכויות או הנחות איפשהו. זאת אומרת, מה טוב? למה כדאי לנו להיות חלק מזה?
אנחנו לא יכולים לברוח מהתפקיד הזה. לא יכולים. זה לא אנחנו ולא עשרת השבטים שאנחנו איבדנו כבר לפני כמעט 3,000 שנה. אנחנו לא יכולים לברוח מזה. אלה אנחנו צריכים לקיים, זה לא תלוי בנו. אנחנו סך הכל צריכים לראות איפה אנחנו יכולים להוסיף מתוכנו איזו השתתפות, שעל ידי השתתפות הזאת אנחנו מגיעים לחיים טובים, נוחים, שכולם מבינים אותנו, מכבדים אותנו, לא שאני צריך להיות למעלה ממישהו, לא, מכבדים שגם כן שומעים אותה מטרה, על אותה מטרה, על אותו תהליך, וזהו. לברוח לא מסוגלים, לממש חייבים, לא יעזור לנו לא לחיות ולא למות, אלא רק לקיים, רק לקיים את המסר שלנו, את מה שמוטל עלינו.
אבי בקר, דוקטור אבי בקר, שדיברנו עליו קודם מאוניברסיטת תל אביב, כותב שהנחמה היחידה שיש לעם היהודי, הנרדף והמושמץ דורות על גבי דורות, זה שיום יבוא וכולם יכירו במעמדנו כעם סגולה.
במה סגולה? במה?
הוא לא יודע, הוא כותב...
במה? להניח תפילין ולהתפלל ליד הכותל? הוא גם כן לא עושה את זה, אני חושב.
הוא לא עושה, הוא כותב...
זאת אומרת, לא זה, אז במה סגולה?
הוא כותב שלא ברור מה זה אומר, אבל אין ספק שמדובר בתפקיד מחייב. האם אנחנו מנהיגי האנושות העתידיים, ומה זה דורש מאיתנו? ובעיקר הוא שואל שאלות.
כדאי לו ללמוד חומת הקבלה. תכתבי לו.
רציתי לשאול, בדקות שנותרו לנו, אם אני מבין את הדברים, אז להיות העם הנבחר פירושו לגלות את התוכנית של ההתפתחות של החיים, ולפעול בהתאם אליה. ומכאן להגיע להצלחה בחיים שלי בכל תחום שהוא. אם אני מכיר את התוכנית ועושה התאמה בין התוכנית לבין איך שאני מנהל את החיים שלי, אז בכל תחום שאני לא הולך אני זוכה להצלחות.
כן, נכון.
איך נראים חיים של אדם שמכיר את התוכנית הזאת? במה היום יום שלו שונה מהיום יום שלי עכשיו שאני לא מכיר את התוכנית?
הוא יודע איפה הוא נמצא. הוא יודע איפה הוא נמצא. איך נכון להתקשר עם כל האנשים, איך לבנות מרגע לרגע, תשתית יותר טובה לגילוי יותר גדול של הכוח עליון. וכל הזמן מתקדם בגילוי הכוח עליון שבו, וזה ממלא אותו בידיעה והרגשה עליונה. כל הרצונות שלו, כל המחשבות שלו, הם בזה. אנחנו משתוקקים לזה ככה, גם כן. ומה שהיום נדמה לך שאתה הולך להשיג משהו, קצת אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, גם זה בעצם טעימה מכוח העליון.
תסביר את עצמך.
שגם עכשיו אתה חי מתוך זה שאתה תואם במשהו אלוקות. כל דבר שמביא לך תענוג, יש בו קצת מהגילוי האלוקות. אבל קצת אתה רוצה להרגיש את זה בצורה גדולה, שממלא כל הרצונות שלך, שממלא כל המחשבות שלך, שפותח לך כל הפרספקטיבה לעתיד. בשביל זה אתה צריך כבר להכין את עצמך, ולהכין את עצמך זה נקרא להתחבר נכון עם הסביבה.
משהו לא מסתדר לי כל פעם שאתה מדבר על האלוהות. אני יודע שבהיסטוריה היהודית, האנשים הכי גדולים היו מדברים על האלוהות, היו נמשכים, חוקרים את האלוהות וכן הלאה. המחות הכי גדולים, לאורך כל הדורות, לא משנה איפה לא טיפול בהיסטוריה היהודית, הכי גדולים, כאילו האליטה של העם היהודי, היא דיברה על האלוכות, לחשבה עליה, למדה עליה.
כן.
עכשיו, אני לא מבין, אתה אומר שכאילו העם הנבחר זה עם שיש לו תפקיד להביא את אלוהים לכל בן אדם על פני כדור הארץ.
כן.
לא נראה לי, לא מובן לי הפער בין הפסגת המוחות היהודיים לאורך הדורות, כן. לבין 7 מיליארד היום אנשים ש...
לא 7 מיליארד, תגיד 7 מיליון בישראל.
קודם כל, אבל אמרת שזה רק תפקיד שירותי, בסופו של דבר לכולם.
7 מיליון בכל ישראל, הם צריכים להשיג את האלוקות, ולהראות לכולם שיש בהם כוח הזה, אין בעיה, כולם הרגישו את זה. ברגע שעם ישראל יתחיל לנוע לכיוון גילוי האלוקות, כל האנושות תעצור כך. מתי הם השיגו את זה? כי אחרי שהם השיגו, גם אנחנו.
אבל... הזמן שלנו נגמר. טוב, אני אשאיר את השאלות הרבות שלי לדיון הבא. סכם לנו הרב לייטמן, העם הנבחר הוא העם ש...
העם הנבחר הוא עם שבוחר בגילוי האלוקות ובטיפול באנושות, גם כן למטרה הזאת. גילוי כוח העליון, הטבע הכללי, כן? לכל האנושות. זה מה שאנחנו צריכים. אז באמת כולם היו מאושרים. למעלה ממושגי הזמן, תנועה, מקום, אנחנו יוצאים למימד הבא.
תודה לך, הרב לייטמן. תודה, טל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. עד הפעם הבאה שלנו, כל טוב, חיים חדשים.